מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. טוב לכל המאזינים בארץ ובעולם. אנחנו היום בתקופה שצריכה הרבה חיזוק, אבל בין השאר היא נותנת לנו גם מבט מכיוון לא צפוי, מבט של חיזוק, מבט של חיזוק באמונה, חיזוק בייחודיות של כלל ישראל. וממש כפי שאומרים במשנה בפרקי אבות, ארבע מידות בהולכי בית המדרש. יש ארבע סוגים של אנשים שהם הולכים לבית המדרש. יש מי שהולך לבית המדרש, לא בדיוק עושה הרבה דברים שם, אבל עצם זה שהוא הולך זה כבר משהו, שכר פסיעות בידו. יש מי שלא הרבה הולך, הוא גר ממש מעל הבניין, אבל הוא עושה, הוא מתפלל, הוא לומד. יש מי הולך וגם עושה, אז ודאי יש לו גם את שכר ההליכה וגם את שכר העשייה בתוך בית המדרש. אבל יש עוד אחד, מי שאינו הולך ואינו עושה, הוא יושב בבית ולא הולך לבית הכנסת או לבית המדרש או לישיבה, וגם לא עושה, והוא לצערנו במצב לא טוב. השאלה ששמעתי בשם הרב הגאון הצדיק רבי יעקב גלינסקי זצ"ל, הוא היה שואל, השבוע היה היורצייט שלו, הוא היה שואל, אם הוא לא הולך לבית המדרש ולא עושה, אז למה הוא נמנע בכותרת של הולכי בית המדרש? הוא שייך להולכי, הוא לא הולך ולא עושה. אז מה זה הוא הולך? ארבע מידות בהולכי בית המדרש. הרביעי, לא מובן מה הוא מחפש פה. הוא לפחות עושה, לא הולך, אבל הוא עושה, זה עושה והולך, זה הולך ואינו עושה, אבל מי ש... אינו עושה ואינו הולך, אז הוא לא קשור. אז הוא היה עונה תשובה והיה אומר, אתה יודע, יש לפעמים אדם שאתה רואה איך הוא נראה, אתה לפעמים רואה אותו ברחוב, רואה אותו באוטובוס, רואה אותו באיזה מרכז כלשהו, הוא נראה כל כך לא טוב מבחינה רוחנית, מצב כל כך ירוד, מצב שלו כל כך גרוע, עד שהוא נותן לך חיזוק איך לא ללכת. אתה רואה שהדרך שלו מובילה לכאלה עיוותים, לכזה פי פחת, שזה מחזק את האחרים כן ללכת ולהגביר את ההליכה לבית המדרש, להגביר את העשייה בתוך בית המדרש של לימוד התורה וכוח התפילה ותיקון המידות. כיוון שאתה רואה איך נראה האדם הזה שנפל לשער החמישים כתוצאה מזה שהוא לא הלך ולא עשה, נמצא שבאופן עקיף גם זה שאינו הולך ואינו עושה, למרבה האבסורד, יש לו חלק בהולכי בית המדרש, הוא מזרז אותם בכיוון השלילי. תראה איך נראה מי שלא הולך, אז תעשה ביצוע ממשי של הליכה ועשייה בבית המדרש. יש דבר כזה. ראיתי דבר דומה לזה בספר ישועות יעקב של אחד הפוסקים הגדולים, שמאיר, איזה זכות הייתה להמן הרשע שמבני בניו למדו תורה בבני ברק. יש שם רשימה של אחד האמוראים שהוא מצאצאיו של המן הרשע. איך זה יכול להיות? אחד כזה יצא ממנו כזה אמורה. מחוץ מהשאלה שהחזון איש הקדוש שואל ובעל העמק ברכה הקדוש, איך מקבלים גרים מהמלאק? הרי יש לנו כלל שלא מקבלים גרים מהמלאק. אבל איזה זכות הייתה? קנה לי שם מריש מבני מנף של סנחריב יצאו ולמדו תורה. מבני מנף של כמה רשעים. אז הישועות יעקב, גדולי גדולי הפוסקים לפני כמה וכמה דורות, כותב שהזכות שלהם הוא, בשפה שלנו נאמר את זה כך, שהם היו השחקן הרע בסיפור, ובעקבותיהם התחזקו אנשים. הם היו אמנם השחקן הרע, ראו מה זה לתלות את הרשע, ראו איזה זממות, מה הוא זמם, המציאות שלו פה גרמה לכל כך הרבה אנשים להתחזק, אפילו באותו דור עצמו. רבים מעמי הארץ מתייהדים כי נפל פחד היהודים עליהם. זה גרם לכל כך הרבה אנשים להתחזק בקבלת עול מצוות ועול מלכות שמיים, שראו מה זה האמן הזה ולאן הוא מוליך את עצמו, לאיזה ריסוק הוא וכל הפמל ידילי. אז עם ישראל קיבל את התורה מרצון, בפורים, כי הודר קיבלו בימי אחשוורוש, קיימו מרצון את מה שבעבר במעמד הר סיני קיבלו באונס, שאז כפה עליהם הקדוש ברוך הוא בהר סיני את ההר כגיגית, ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, אם לאו שם תהיה קבורתכם. זה נמשך, האינוס הזה, האונס הזה נמשך עד פורים. בפורים קיבלו את זה כבר מרצון ולא באונס, כך אומרת הגמרא. מה, מי ישם בזה כביכול? מי יש לו חלק בסיפור הזה? המן, סנחריב, כל המפלה של האויבים שלנו, הם בעצם היו הכוח הרע שבפסיפס הכולל עם ישראל התחזק. אז גם להם יש איזה שהם אחוזים מסוימים, שזה בא לידי ביטוי בהמשך הדורות, שאחד הצאצאים שלהם מתגייר. כלפי מה הדברים אמורים? אנחנו רואים תופעות שקורות היום בארץ, שקשה לך להאמין עד להיכן אפשר ליפול, ועדיין יש ויכוח אם זה לגיטימי או לא לגיטימי. בא בן אדם, חבר הפרלמנט הישראלי, לא נזכיר פה את שמו, ואומר שישראל מייבצעת השמדת עם, שמדינת ישראל, כן, המדינה, מבצעת השמדה של עם שלם בעזה, והולך ופונה במכתב, הוא חבר הפרלמנט, שוב, לא פרלמנט הפלסטיני של החמאס, זה אני מבין, הם ודאי טוענים, גם לא אף חבר הפרלמנט המצרי, או הסעודי, או הירדני, או הלבנוני, הוא מקבל משכורת ממני וממך, הוא מכל בקבוק חלב שאנחנו קונים, 50% או 60% הולכים לממן בין השאר את המשכורת לאיש הזה. מי מדבר על זה שאנחנו קונים דירה, הדירה עולה מיליון, 2 מיליון, 3 מיליון, ש60% הולך לממן את החבר כנסת הזה. זה חלק מההוצאות. הבלוקים עצמם לא עונים שתי 2 מיליון או 3 מיליון. מיסים, מיסים, מיסים. והוא חבר פרלמנט של המדינה הזו. ומתוכה הוא אומר, כן, מבצעים פה את הטבח הזה. מי מבצע? אלה שטובחו. ויש דיון, מנהלים דיונים, ואתה שומע כלי תקשורת, ואומרים, תשמע, זה איך אפשר? יועץ משפטי לממשלה, נציגת, הנציגה יועצת, אתה שומע נציגים בשל היועץ המשפטי לכנסת, זה בתחום הלגיטימציה, זה לא מגיע לרף פלילי, לרף שיהווה תקדים, למרות שיש כל כך הרבה שחושבים כך, אבל זה לא מהווה סיבה עדיין להוציא, זה עדיין לא מספיק להיות שותף, להסכים לרצח, זה עדיין לא מספיק. הרי מי יודע כמה חיילים וכמה אנשים שם נהרגו רק בגלל הזהירות לא לתקוף בלתי מעורבים שם, כל מיני כללים שיש להם בעניין הזה. רבותיי, זה מביא אותנו, זה בין השאר, אולי יש כמה דוגמאות נוספות, דוגמאות נוספות שקשה להקל אותם, קשה להקל אותם, שסיבות מסוימות גורמות לאנשים מסוימים לבוא ולומר, אולי תפסיק את המלחמה, תודיע שהפסדת. אולפנים מלאים ואומרים, הפסדנו, ואלה רוקדים שם וממשיכים להאחז בכוח בכל החטופים ובכל השבועים, הנה עושים לנו את העבודה באולפנים, אומרים להם את זה על אנשים שבעצמם משפחות חטופים. קשה לבוא בטענה, הם מדברים באמת מהרגש, ואי אפשר לדבר מהשכל, וזה מובן, אז הם צריכים לפרוק את שלהם. אבל אתה, שאתה נמצא כביכול אובייקטיבי באולפן, וגם מקבל משכורת מהסקית חלב ומהדירה שאני קונה, שידורים שהם שידורים רשמיים, שמקבלים תקציב, תאגיד מה שנקרא, ממני, אתה בא להוטיל מורך באותם אנשים שנמצאים בסכנת חיים ולתת להם הרגשה, חבל לכם, כבר הפסדנו? ואולי כבר שאתה שונא מישהו שעומד בראש ממשלה ואתה מפחד שמה יהיה לו איזושהי תעודת ניצחון, אז אתה לא מפרגן לו את זה מרוב שנאה פתולוגית חולנית, ולכן אולי לכן אתה מעדיף שהוא יצא בלי הישגים, ואז תוכל לראות את מה שאתה כל כך מצפה לראות הרבה שנים, הכל, ולא מרגיש שזה מה שמניע אותו. רבותיי, כל זה מביא אותנו לפרשת השבוע. מה שמועה שמע ובא? יתרו היה ראש העבודה זרה בעולם. הלך ונהיה יהודי חרדי ממש. אין לך דבר סנסציוני יותר מזה. אין לך דבר דרמטי יותר מזה. נדמיין לעצמנו, יש אפיפיור שיושב בוותיקן, שהוא ראש העבודה זרה של הנצרות בעולם, שכוללת היום, לפני שמתגלה משיח בן דוד, כל עובדי האלילים הללו, כל אוהל הכופרים, כל מה שעבודה זרה בשיתוף, מאות מיליוני אנשים שקשורים באותו אדם, נקרא לו, כמו שפעם קראו לו, בנדיקטוס ה-16, פאולוס השישי, שמות שונים. והבנדיקטוס הזה מחליט להתגייר ולהכיר בשקר הזה ששמו נצרות, ולהיות יהודי ולעבור גיור כשר בבית דין של הרב קרליץ או של העדה החרדית בירושלים, ולהפוך להיות יהודי חרדי בשכונת גאולה או מאה שערים או רמות. יושב ולומד שם שני סדרים ולומד בעיון תורה, גמרא וכן הלאה. יש יותר מילים לתאר את הסנסציה שתתרחש בכל העולם על האירוע הזה? אין. זה מה שעשה יתרו. יתרו היה ראש, לא הייתה עבודה זרה שלא הכיר אותה. כשהוא הכיר את האמת, הוא הלך איתה עד הסוף ואמר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים. אני מכיר את כל הכוחות, כל האלוהים, סליחה. ואני רוצה לומר לכם, הכל הבל. שהוא גילה את הסימנים הראשונים האלה, אומר רבינו אחידה הקדוש, כל השכנים שלו שם במדיין התנכלו לו, השמיצו אותו, עיקו בו ובבנותיו, סתמו להם את המעיינות ואת הבארות, לא היו מוכנים לראות את צונו, והוא היה צריך להשתמש רק עם המשפחה שלו. בנות רואות צון, זה דבר לא כך מקובל, להיות עם כל הרועים שאינם הכי עדינים. ובא משה באותו אירוע שרואה את המצב ומושיען, ויקו משה ויושיען, כלומר הם היו בצרה וצריכים ישוע. הוא לא חושש ועושה צעד אדיר, והופך להיות יהודי חרד, אבל לא חרדי מבחינת איזושהי טרמינולוגיה יבשה חסרת עומק, אלא באמת חרד, חרד, יש לו יראת שמיים, יש לו חרדה, יראי השם. פרשה שלמה בתורה נקראת על שמו, פרשת השבוע, פרשת יתרו. ולמה? משום שהוא באמת לימד אותנו איך מקבלים תורה. פרשת יתרו זה שבת מתן תורה. שבת מתן תורה, מעמד הר סיני, עשרת הדיברות. והוא זכה שהפרשה הזו, שעם ישראל באופן קולקטיבי כללי עובר תהליך של גיור. כידוע בגמרא, שעם ישראל נכנס לברית עם מילה ותבילה והרצאת דמים, הייתה גם ברית מילה, גם תבילה במקווה, וגם קורבנות, כמו שנאמר בפרשה, הכהנים היו אז בחורים, נערי בני ישראל אלו הבחורות, אומר רשי, והקריבו עולות וזבחים לאלוקים, וזרקו חצי הדם בהגנות על המזבח וחצי עליהם, ומי חילק, איך יודעים כמה כמות של דם יש ב... בהמה זו, לדעת שזה 50% וזה 50% בדיוק, אומר רשי, בא מלאך וחלקו. והפרשה הזו שעוסקת שעם ישראל נולד, היום הזה נהיית לעם, שבת בבוקר, זין בסיוון של 2448 לבריאת העולם, שבעזרת השם בפסח הבא עלינו לטובה נחגוג כבר 3,336 שנה לפלא הגדול ביותר בהיסטוריה. על שם מי נקראת הפרשה הזו? על שם הגר המפורסם ביותר. הוא עשה את התהליך הזה, הוא סמל ומופת איך מקבלים עול מלכות שמיים, איך נהיים יהודי, איך מתנתקים מהגויות עם כזאת מסירות וכזאת הקרבה והכרה עמוקה כזו. מה גרם ליתרו לעשות את הצעד הזה? הרי צריך שיהיה פה איזה קטליזטור אדיר, מה שקראו בישיבות לוקומוטיב. לוקומוטיב זה הקטר של רכבת. צריך שיהיה פה איזה באמת מנוע אדיר של המון נפח מנוע, לעשות כזה צעד ולעבור מצד לצד. אומר רשי בשם הגמרא, מה שמועה שמע הוא בא ונתגייר, כולם שמעו חדשות, כולם שמעו את הדיווחים החדשותיים, כן, אבל הוא שמע ועשה מעשה, לא נשאר עם הכוס קפה והרוג עלי, ויפה, למה לא? נחמד לשמוע את זה, נראה מה החדשות של אתמול, מה של מחר, לא. אלא קם והסיק מסקנות והפיק לקחים, ועשה מעשה. הוא שמע את קריאת ים סוף ומלחמת המלאק, מה זה? בפסוק עצמו כתוב מה הוא שמע, וישמע יתרו כהן מדיין, כהן מדיין חותן משה, את כל אשר עשה השם למשה ולישראל, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. הוא שמע את כל התהליך, אבל באופן ממוקד ונקודתי, עם זרקור מיוחד, מה שהזיז אותו, זה שני אירועים בפסיפס הכולל הזה. קריאת ים סוף ומלחמת המלאק. מה זה? למה כתוב מלחמת המלאק ולא הניצחון על המלאק? הרי ניצחו אותם ויחלוש יהושע את המלאק ואת עמו לפי חרב. כך קרא לו בסוף שבת שירה, שבת שעברה. לא, הוא שמע על עצם המלחמה, זה גם הזיז אותו מאוד. מה הסוד השילוב הזה בין קריאת ים סוף למלחמת המלאק? התשובה היא מה שפתחנו את דברנו. הוא לא האמין שקיים כזה כוח, כזה עיוות חשיבתי, שכל מימות שבעולם נבקעו, איסלנד, גרנלנד, סרי לנקה, כל האגמים והכוסות והבקבוקים, הוא ראה איך שיש כאן מצב שמיליונים מצביעים באמצע, באצבע, זה קהילי וענווהו, זה, לא בערך. ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי במעשה מרכבה. הוא ראה את כל התהליך שהגיע לסי בקריאת ים סוף. דצח, עדש באחיו. העולם יודע דרך המעצמה המצרית כי אני השם. זה בדצח. רק מי שיודע לייצר את המולקולות של המים יכול להפוך אותם לדם, דם ממש, לא צבע, אדום. רק מי שיודע ליצור את המולקולות של האפר, הופך את האפר עצמו לכינים. רק מי ששולט בכוח המים והאש ואת הניגוד ביניהם, יכול ליצור שלום ביניהם במכת ברד, כשאש מתלקחת בתוך הברד. רק מי שמשגיח על עולמו, על כל פרט ופרט, יכול לשלוח דובים ועריות, ונמרים וטיגרסים וברדלס לרחוב הראשי של העיר הסוענת ביותר, ולהבדיל בין יהודי לגוי, בין מחלל שבת ללא מחלל שבת, במכה משולחת בשיא התנועה והדינמיקה, ולהבדיל ושמתי פדות בין עמי ובין עמך. ויפלא השם בין מצרים לישראל, רואה איך שחמישה מיליון אנשים עוזבים מקום שהיה באופן אובססיבי סגור, שעבד לא ברח משם מהמעצמה המצרית בגלל הגבול הקשוח שם מאות שנים, ויוצאים לפתע ביד רמה כל צבאות השם מול העיניים המשתאות של המצרים ביום ולא בלילה, לא כגנבים בלילה, ביום 15 בניסן של אותה שנה, יום חג הפסח, היום הראשון של פסח משנת 2448, ורואה את השיא כשמצרים רודפים ונספים בים, וכל אחד לפי רמת הרוע שלו, מי שהיה רע מאוד מאוד מתנועע כקש, סובל יותר, מי שהיה מאוד, יחסית פחות גרוע כמו אבן קצת עולה ויורד, בסוף שוקע ומת. ומי שהיה יחסית יותר טוב בתוך הסדום הזה, כעופרת, שוקע מיידית ומת, רואה איך שהבורא שולח לכל אחד ואחד שהמצרי שאיבד בו, עדיין הייתה לאותו יהודי איזשהו טראומה מסבל שנמשך עשרות בשנים, שהוא מכה אותו במגלבים ומתעלל בו, והוא תמיד פוחד, כמו אלה שנרדפי הנאצים, סיוטי לילה, כפי שחווינו את זה אצל הורינו, הנאצים באים באמצע הלילה, הנאצים פה, מי לא שמע את הסיוטים של נרדפי הנאצים? אז איך הבורא פותר את הבעיה? איך הבורא נותן מרפא לנפש השסועה הזו? מראה את מצרים מת על שפת הים, כל אחד ואחד ראה את מי ששאיבד בו, כדי שירגע, הנה הוא מת, זהו זה, סיים את הסגה, זהו נגמר. ועדיין הוא רואה שכל העולם מתמלא ביראת שמיים. העמלק הזה רואה שכחיל אחז יושבי פלשת. אז נבלו כל האלופים של אדום, אלוף כנז, אלוף פינון, אלוף האוליבמה, המעצמה הגדולה ביותר, כולם רועדים מפחד מיראת שמיים, איך שהבורא מתגלה דרך עמו למטה בעולם הזה. הוא רואה איך שאילי מואב, יוחזי מורעד, החזקים של מואב, אילים, חוזק, רועדים מפחד. רואה איך שכפי שאמרה רחב 40 שנה לאחר האירוע של קריאת ים סוף. קריאת ים סוף הייתה כמובן בתחילת 40 שנה, שבוע לאחר יציאת מצרים ביום השביעי של פסח. ולאחר 40 שנה שולח יהושע מרגלים, אחר שמשה נפטר בגיל 120 ביום לידתו בזין באדר, ו-30 יום הם אבלים עליו, ובזין בניסן שולח יהושע את פנחס וכלב לרגל את ארץ ישראל, ורחב אומרת להם שם, שמענו כי הוביש השם את מי ים סוף מפניכם, ולא קמה עוד רוח באיש. 40 שנה העולם רועד מפחד, ועדיין יש איזה עמלק אחד שאומר, אני לא מפחד, אני מוכן להיות מחבל מתאבד ולהיכנס לתוך האמבטיה הרותחת ולקבל קביעות מכף רגל ועד ראש, העיקר להראות ולהגיד לבורא, אני לא מפחד ממך. כשרואים כזה עיוות, מבינים שזה כוח לא טבעי, שיש מה שנקרא מרכבת התומעה כנגד מרכבת הקדושה בעולם, ומרכבת התומעה לא מוכנה לוותר. איך הוא אומר, הקונספציה שלו לא נפסקה. הוא מחפש לעשות שלום מלא עם אותם פלסטינאים בעזה, הוא מחפש להביא להם את כל הדלקים ואת כל המזונות, והוא נורא אוהב אותם, ומאות מיליוני אנשים בכל העולם מפגינים בעד החמאס, כולל בארצות הברית ובאירופה, אני מדבר על מדינות ערב, דרום אפריקה, פתאום התעוררו, יוהנסבורג, מה עשו לכם? מה, אתם לא ראיתם? אתם עושים את עצמכם עיוורים? אנטישמיות שגואה באלפי אחוזים, שיהודים מפחדים להיחשף בחוץ לארץ כאנשים שקשורים לעם היהודי, שמה יקוללו או יותקפו. מה, אתם לא רואים מה הם עשו? אין לכם אינטרנט? אין לכם אייפונים? מה, באמת לא ראיתם? מנהיגי מדינות? מה, אתה לא רואה עם אנשים שאת מדברים על מה שנקרא וולונטרי מול וולונטרי, לעשות פעולות שהן פעולות מאוד מאוד עדינות? בבקשה, אתה נחמד והוא מראש בא לתקוף תינוקות. אתה לא מבין עם מי יש פה עסק? לא מבין. הומניטרי, הומניטרי, הומניטרי. אתה לא רואה שמתרחש פה תהליך אלוקי ברור? אתה עדיין דוגל בדו-קיום, אתה לא מבין שאלוקים מדבר אליך פה, ומדובר בחיות אדם, מישהו אמר חיות אדם, מיד אותם אנטישמים בהג שבהולנד ציטטו אותו, שהוא רוצה ועושה השמדת עם, למה? כיוון שהוא התבטא במילים חיות אדם, איך אתה מתבטא? מעניין, מה הייתה עושה צרפת אם היו תוקפים לה ביום אחד, לפי הפרופורציות של מספר את התושבים האזרחים בצרפת לעומתנו, משהו נגיד כמו פי 8 או משהו כזה. בבקשה, היו רוצחים לא 2,000 איש ומשספים ועורפים ראשים, אלא פי 8, 16,000 אנשים היו בעיר מסוימת בצרפת, קבוצה טרוריסטים הולכת ומשספת 16,000 אנשים בצרפת ביום אחד. מעניין, מה היה עושה אותו מקרון? מה היה עושה ביידן? שם זה לא פי 8, ארצות הברית, זה אפשר לומר פי 20, פי 30, הרבה יותר גרוע מגדלי התאומים. מה עשו שם? את מי הם גילחו שם ארצות הברית באפגניסטן? בתי חולים מלאים הופצצו. מה היית עושה, מיסטר ביידן, מיסטר פוטין, מיסטר ארדואן? מה היו עושים שהם מחסלים להם עשרות אלפי אנשים ביום אחד, כולל נשים וילדים, זקנים וחולים? הם היו גם עושים זהירויות יתר כדי לא לפגוע בבלתי מעורבים, וגורמים להרג אנשים שלנו בגלל זה? אז איפה האדם הנורמלי שהוא גדל במדינת ישראל, שישאל את עצמו, מה הולך פה? זה לא מובן לי. יש כנראה כוח אלוקי שנקרא אסף שונא ליעקב. למה? אני נראה כמו טורקי, כמו אמריקאי, כמו צרפתי, כמו בריטי, מגולח כמוהו, בלי זקן כמוהו, אין לי כיפה כמוהו, אין לי ציצית, אין לי תפילין, אני אוכל גם כל מה שבא לי בלי לחשוש לכשרות, אני לא יודע מה זה שבת, אני מחפש נהנתנות וקריירה וכסף וטיולים וטיסות. למה הוא כל כך שונא אותי? למה הוא כל כך שונא אותי? האם הוא לא שואל את השאלה הפשוטה הזו? אין איזה ציבור נורמטיבי בארץ ישראל ששואל את עצמו, במה אני שונה מאותו אנגלי, מאותו הולנדי, שהוא כל כך שונא אותי ולא אותו? מה עשיתי? והתשובה תהיה, אדוני, האנטישמיות זה איתות אלוקי לשמור עליך שלא תתבולל. כמו שנאמר, הפך ליבם לשנוא עמו. תראה איזה עיוותים חשיבתיים יש פה. הפך ליבם לשנוא עמו. הבורא שם את האנטישמיות ככלי להזכיר לך שאתה יהודי. אין פה שום לוגיקה והיגיון בדבר. נטו אתה נבחר בידי אלוקיך להיות הילד שלו, והבורא אומר שהוא לא יוותר עליך לעולם, והוא ילמד אותך את זה שאתה ילד שלו אפילו בחימה שפוחה אם לא חליכם. ובזה תדעו, אומר יחזקאל הנביא בפרק למד א' כמדומני, אשר אמרתם ככל הגויים בית ישראל, חי השם כי בחימה שפוחה אם לא חליכם. אתם תראו לפעמים בדרך הרעה. אם אתם לא תעשו קידוש, אני אעשה הבדלה. אם אתם לא תעשו קידוש ותבינו מה זה יהודי, אתם תראו איזה עיוותים יש פה. השמאל נשאר שמאל ותוכיח להביל את ההוכחה מול העיניים. לא תצא יבלטום, אם תכתוש את ההביל במחתש, לא תצא, לא תסור יבלטום ממנו. לא, הוא דוגל באופק מדיני. הוא לא מבין כמה שיראו לו עם מי יש לו עסק. עם מי יש לו עסק, לא מבין. מה, מצרים לא מבינים מה עושים שם בציר פילדלפי? למה הם עומדים ומאיימים כמעט במלחמה? תן לנקות את השטח, שלא יארגו לנו ילדים. חביבי, אין מפלט. רק אלוקות, רק הבנה. אחרת, בלי תורה, אין שום יושרות של מחשבה. זה הביא את יתרו. הוא ראה, למרות קריאת ים סוף, שיש שם עלקים בעולם, שיש כזה עיוות חשיבתי, ברור לי שבלי תורה אי אפשר לראות כלום באופן ישר. בא וקיבל על עצמו עול תורה ומצוות, והצטרף לעם היהודי בפרשת מתן תורה. הלוואי שגם אנחנו נתחזק מזה, שנזכה לגאולה בקרוב, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.